שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
נו, שבועס.
קיבלנו את התוירה.
כן, אבו רבו.
שהתוירה תקבל אותנו בעזרת השם.
בעזרת השם, שנראה באמת השפעות. הרי זה יום הדין של תורה, כן? אז בעזרת השם, שנתעלה שנה בלימוד, בהבנה. גם אתה רב אברום מכולנו.
ללמוד וללמד, שנזכה שהרבה יפוצו מאזינים וצופים עוד ועוד.
אמן, אמן.
ותלוי בכם, רבו ישראל.
גם בנו קצת.
גם בנו. שני יותר טובים.
בברום, תתחיל עם איזה סיפור טוב.
יש לנו בפרשה, והאיש מוישה אונוב מאויד. סיפורים רבים רבים נספרו על גדולי ישראל, על הנובש שלהם. יש סיפור שמספר המגיד, המגיד הנודע רב אהרון טויסיק שליטה. אפשר לחשוף פה שהוא לא מספר את זה על עצמו, מספר על איזה דרשן, אבל בעצם זה עליו בעצמו. ככה אומרים יודעי דבר. הוא מספר שיום אחד מתקשר אחד מהידידים שלו שגר בשכנות איתו, ומזמין אותו לשבר ברוכס, הוא חיתן את אחד מהילדים, והוא מזמין אותו לשבר ברוכס מחר, שבר ברוכס האחרון, שבר ברוכס בבית. טוב, יישר כוח על ההזמנה, נראה. הוא אומר, אני מאוד חשוב לי שהרב יבוא, חשוב לי גם שהרב ידרוש. טוב, עד כאן הכל מובן. הוא מוסיף, אם הרב גם יכול לדבר על המשפחה, לדבר עלינו.
פרגן.
טוב, זה כבר היה קצת לא כל כך שגרתי. אין משהו לא ידע. והוא מספר שהוא מגיע, ולפני זה הוא עשה ברור על המשפחה השנייה מהם. שמע להם באמת דברים טובים, כמו שהכיר את המשפחה השנייה, השכנים. אין והגפן, בין והגפן. טוב, אז הוא מגיע בשמחה לשבע ברכות, וכשמגיע הזמן מכבדים אותו לדבר. והוא מדבר, מתבל את דבריו בדבר תוירה, במשלים מעניינים שמושכים את האוזן ואת הלב, והוא עובר לדבר על המשפחה, הוא מתחיל מהמשפחה השנייה, המשפחה שהוא לא מכיר, אומר שאלתי עליהם, ואמרו לי על האבא ככה, על הסבא והמשפחה והרבצן, ככה מספר דברים, והם יושבים ונרגשים.
מצד השני.
מצד השני, איזו הפתעה. ככה אומרים דברים, הם הרגישו שממש בתשבחות ובשבחים, הוא קלה כחוט הסיירה. עוד לא היה אדם שהרביץ לו ממחמאה, רב אהרון טויסיק אומר. אז הם בטח לא הרביצו לו והם מאוד שמחו. ואחרי זה עובר למשפחה, אומר, ואם הם כאלה, אז זה ממש מתאים, אין והגפן, כי אני מכיר את הצד הזה, אנחנו הרי שכנים ומיודדים שנים רבות כבר.
התחיל לספר.
ומונה את השבחים שלהם, טוב. והשמחה גדולה. וככה, אם היה במשך הערב, השבוע ברוך השם מסתיים, ברוך השם. למחרת בטלפון, למחרת בצהריים, סליחה, הטלפון מצלצל, אותו שכן שהזמין לשבע ברכס מתקשר עוד פעם, להגיד שכוח על הדרשה, פילי פלויים, ויש לו בקשה, אנחנו רוצים, אני רוצה ביחד עם הרבנית לעלות לרב, לדבר כמה דבר, בשמחה רבה. הם עולים, הם מגישים לו מעטפה, אומרים לו הרב, זה בשביל הרב. אמר, מה פתאום? זה לא השבע ברכות ראשון שאני מדבר, לא האחרון, אני לא לוקח כסף. אומרים לו, אז הרבנית אומר לו שם, תפתח, תפתח, לא תתחרט. וככה פותח, הם פותחים לו את זה, מראים שיש $1,000. הוא אומר, אז בטח שאני לא אקח, מה פתאום? הם אומרים לו, הרב, זה רק מייסר. מה זה גישיין? הם מספרים לו שהם עשו את השידוך. כמנהג, כמנהג שוב עם דקי לפה, קבעו כמה כל משפחה תיתן, ובתשלומים לקניית דירה, וככה כל כמה שבועות מתקשרים, הגיע התשלום הזה, הגיע התשלום הזה. ומתקשרים לתשלום, הוא מספר השכן, אני מתקשר למחות לפני חודשיים, חודש, חודשיים. אני אומר לו, הגיע התשלום האחרון, $10,000 אחרונים לדירה. הוא אומר לי, התשלום האחרון כבר היה. את מה שסיכמתי שאני נותן, אני נתתי. עוד עשר, אומר לו.
אבל עכשיו גמרנו, כן.
אבל סיכמנו ככה, אומר לו, לא סיכמנו ככה, ממש לא סיכמנו ככה. ואת כל מה שאני התחייבתי, נתתי. במילים אחרות, שפה שמדוברת, אתה רמאי ושקרן, ואני לא אתן לך דולר מעבר למה שהתחייבתי. הוא אומר, שמעתי את זה, המים התהפכו לי, ולא ידעתי מה לעשות. הלכתי לרב שלי, הוא מספר לו, והרב כמובן, אחרי שהוא נתן שפחתה על הראש, איך זה שלא רושמים, זוכרים בעל פה, רק מביא צרות, כמו זה למשל, טוב, זה לפעם הבאה שידע לרשום. בכל אופן, הוא אומר לו, אם היום אומר לך שהבית שלך נשרף, יש לך ארנק עם $10,000 על השולחן, אתה תיכנס לבית לתוך האש, לקח את הארנק, הוא אומר, תיכנס לפרושס, חזר חילה, אומר לו, מחלוק איזה אש. של 10,000 דולר לא מדליקים שריפות. תוותר. וויתרתי. הוא אומר, אה לי ברירה? ויתרתי. אבל מאז, פנינו לא היו עוד, לא היו כתמול
ששום.
הגענו לחתונה כמי שכפו ישד. חשבתי על הילד שלי, איזה משפחה אני לא הולך להכניס אותו. כמובן שהסתרנו את זה מהם, לא להגיד שיהיה בהרגשה טובה, אבל כמובן שלא היה לי חשק לא לדבר איתו, ולא לאחל לו מזל טוב, ולא לרקוד איתו. כל מה שעשיתי, עשיתי ממש כמי שכפו ישד. איזו הרגשה נוראית, הסתובבתי באופר ובחתונה.
וואי וואי וואי.
כל אירוע, חיכינו שזה ייגמר לחזור הביתה. בשבע האחרון האחרון אמרתי לאשתי, למה זה מגיע לנו? אני בשבע האחרון, בשבע הברכות האחרון רוצה לסמוך. אומר, נזמין את הרב טויסיג, שהוא ישמח אותנו. לא אכפת לי הצד השני.
הבנתי.
והזמנו אתכם, ואתם דיברתם.
ולכן ביקשתי גם שתדברו עלינו.
ולכן ביקשתי שתדברו, שתרממו אותנו,
שתרממו אותנו, וואו.
התחלנו כבר עכשיו, אולי באמת אנחנו כאלה כמו שחושבים עלינו. ודיברתם. טוב, נגמר השער בוחס, אני מסמן לאשתי. הולכים, לפני שהם יתפסו אותנו. אבל הוא תופס אותנו. והוא מבקש שאתה ללכת לאיזה חדר בצד. אני חושב על מה שאתה חושב שאני חושב.
כן. כסף.
הוא תורא לחדר בצד, והוא אומר לי, תשמע, הדרשן אתמול, הדרשן עכשיו שדיבר, אתנו, הוא אמר עלינו דברים, דברי שבח, אחד לאחד. כפתור בפרח. כחוט הסיירו.
קלה בול.
קלה בדיוק. אז מסתומק, גם מה שהוא אמר עליכם, זה נכון, לא מסתומק בטוח. וכנראה שאני טעיתי. אז אני מבקש סליחה, ומחר אני שולח את $10,000. הוא אומר לרב טויסיג, היום בבוקר הגיע הבן שלו עם $10,000, וזה מגיע לכם המייסר של $1,000.
הוא לוקח או לא?
הוא אומר להם, אז תרשו לי לתת $1,000 להכנוס הסקאלי.
אבל יחזיר להם את זה.
נתן להם. רב שלם, הסיפור לא נגמר פה.
לא, באמת.
הסיפור לא נגמר, זה רק מתחיל.
אליהו מלאך הבריס.
מספר הרב טויסיג, בקהל שם ישב בן אדם, והוא אומר, כמה צריך להגזים מדרשות? בסדר, מגזימים, אבל עד כדי כך. הדרשן לא חושב שהוא מגזים. הוא אמר, תארו לכם שאותו דרשן, שאותו מחותן, היה שומע את המשפט הזה. אז הוא כבר לא היה מאמין לכל מה שאמרו. אולי נתן את $10,000.
נכון.
זה המשפט הכי יקר. נכון. משפט שעולה $10,000. תארו לכם מה שומע את זה. השם עזר שהוא לא שמע. ומה שמפתיע, שאחרי כמה חודשים, אותו צר עין שאמר כמה אפשר להקזים לדרשה, התקשר לה וביקש להזמין אותי לדרשה.
הרב טויסיג.
כמה תעצומות נפש היה לו, לא להגיד לו.
אל תגזים.
אם להגזים או בלי להגזים. עם שוקו או בלי שוקו. והאיש מי שאוהב מאוד.
אגב, באמת, על העניין של לקחת כסף, שלא להסכים לקחת כסף, אז מספרים פה לרב פינקוס, שהוא היה, בספר של דיר, שהוא בלקרא שבס, הוא היה הולך לכל מקום שהיו מבקשים ממנו. כל מקום היו מתקשרים אליו לבוא, מיד הוא היה מגיע. אפילו לא לדבר בפני הרבה אנשים. רוצים שנשמע? וכל פעם, כאילו, נגיד, אני מדבר אפילו על חוץ לארץ, אנחנו מתקשרים, אנחנו אומרים לו, טוב הרב, יש לנו טיסה בשביל הרב, אנחנו ארגנו טיסה, וגם אנחנו, כמה בדיוק הרב לוקח, כל פעם הוא כזה, כן, בסדר, אז אני אגיע, יופי, אז השבוע אני לא יכול לתפוס טיסה, ושבוע הבא, ואז אמרו, טוב, כנראה הוא לא רוצה לדבר, כנראה פנים מול פנים, ואז הוא הגיע למקום, ודיבר, והלהיב את כל הציבור, והם ככה הולכים אחריו, טוב, נו, אז כמה, בסדר, אז מצוין, יופי, תודה רבה, וברח מזה כל הזמן, כל הזמן הוא ברח, הוא לא הסכים לקחת כסף. והם ראו את הגיס שלו, נראה לבזל טאובר, הוא גיס שלו. אמרו לו, מה קורה? אנחנו מנסים לתת לו כסף. הוא לא אומר לנו כמה הוא רוצה. אז הוא אמר להם, מה קורה לכם? הוא לא מסכים לקחת כסף. הוא לא מסכים לקחת, בקושי לנסיעות הוא מסכים לקחת. אפילו היה עוד סיפור, שהוא דיבר פעם במקום פה בארץ. וכמובן, הוא לא ביקש כסף ולא כלום. ויצאו אחרי זה וליוו אותו. אז הראש ישיבה מוציא מעטפה. ונותן לו. אז הוא מרים את המעטפה על השמש, מסתכל, הוא רואה כסף ופתק. אז הוא פותח את זה, מוציא את הכסף, נותן לו, אומר, הפתק זה בשבילי מצוין. לא הסכים לקחת שום כסף. עד שפעם אחת, פעם אחת הבזיל טאובר היה איזה מקום שהוא דיבר, רב עזריאל טאו ברמה, לא, נו, אולי באמת, תיקחו משהו, נו, $2,000, תיקחו, מציעים לנו חופו, תיקחו. והוא כמובן לא הסכים לקחת ולא כלום. בערב, הוא מקבל טלפון מהרב פינקוס, בזריאל, והוא אומר, מה שלומך? אז הוא שואל אותו, הרב פינקוס שואל אותו, יש לך עדיין את $2,000 שרצית לתת לי, הוא מיד נינם, הוא אומר לו, בטח. אבל אבל מה, מה, מה באמת, בוא תספר לי. אז הוא אמר, לא, לא, אני צריך את זה. אז הוא לחץ אותו, לחץ אותו, אז הוא אמר לו, קשרו לי עכשיו איזה שידוך מדרום אפריקה, שזה צריך להיסגר, ויש בעיה של $2,000, לסגור את השידוך. אז בוא, אני אקח אולי, תעשה העברה של $2,000 לשם לדרום אפריקה, כדי שיסגר עוד בית נאמן בישראל. זה הרב פינקוס, לא הסכים לקחת שקל. האיש מויש און אוף מוד, לא? רב חיים מבריסק, היה נוהג, להסתובב מדי פעם בעיירה, ככה כמו איש פשוט, ולחשוב בלימוד. והוא הזדמן והוא הגיע לתחנת רכבת. הגיע לשם איזה יהודי, הוא קיבל את פניו, יהודי, כן, שלום עליכם, לאן מועדות פניך? אז הוא אמר לו, לא פה, לאחסניה, בעיר. נו, בוא נלווה אותך. מלווה אותו. האורח לא הכיר אותו, והוא אומר, אני כבר מאוד עייף, כל המסע, אתה יכול אולי לעזור לי לסחוב את שני מזוודות שלי. אז הוא, בשמחה רבה, לוקח את המזוודות, סוחב, ככה קשה, ואז הוא הגיע לאזור האכסניה, אז הוא אמר לו, אין לי כוח כבר, בוא תיקח את זה אתה. אז האורח הזה היה כבר, ברוך השם כנראה משלנו, אמר לו, חבל, מה התחיל במצווה? אומרים לו, גמור, חבל, שהרב יסיים עד הסוף. אמר לו, לא, 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 ממש אין לי כוח. אמר לו, נו, חבל, אין לי כוח. הוא כזה לקח את זה טוב.
לא הסכים.
אז הוא היה ערכן איש, ראה שזה המצב, אז הוא לקח את המזוודות והוא הלך לאכסניה.
זאת אומרת שהוא עזב אותו.
כן. אבל לא בכעס. והגיע לאכסניה, קיבל אותו מהאכסניה והכל. אז הוא אמר לו, אולי אתה רוצה להגיד שלום עליכם לרב העיר. אמר לו, מה השאלה? בשמחה. נכנס לרב העיר. חשכו עיניו. עם חיים מבריסק, האיש שהתרחתי אותו לסחוב לי את המזוודות. הוא אמר לו, סליחה, אני מתבייש, לא ידעתי שאתה הרב של הזה, ואני התרחתי אותך. אמר לו, מה, חזה שלום, זיכית אותו במצווה, נכון?
שאדם,
תקם תקים, יפה, אדם קשה לו, אז אני עזרתי לו לסחוב. אז הוא אמר לו, יענה לי הרב, זה מובן, אבל למה רגע לפני אכסניה, הרב לא הסכים? למה הרב לא הסכים להמשיך הלאה עם המצווה? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך למה, אני פחדתי שאני אבוא איתך עד לאכסניה, ובא לאכסניה יראה שאני סוחב את המזוודות, הוא מיד יצרח עליך, איך אתה התרחת את הרב, לא רציתי, רציתי למנוע את זה, אז לכן ברחתי רגע קודם. חיים מבריסק, יש משה ענב מאוד, זה אותו דבר, ענב, סוחב את המזוודות, הכל, אבל חושב על השני, שלא כלום.
זה גם מספרים על רב חיים שמולביץ. שפעם הגיע איזה בחור חדש לישיבה, והוא שאל אותו איפה הבסמדר, שאיזה אוף בפנימיה, אז הוא הראה לו, והוא שאל אותו אם הוא יכול לעזור לו גם לסחוב את המזוודות, אז הוא עזר לו. הוא שאל אותו, אתה מכיר פה, אתה קשור לפה? אמר לו, כן. שאל אותו, מה אתה עושה? אמר, אני אחראי פה על כמה דברים, וככה תתתב בשתיקה. למחרת התפילה בבוקר, הוא ראה שאותו אחד שאחראי על כמה דברים ועזר לו.
שבמזרח.
שבמזרח, וזה הראש ישיבה.
סיפרתם גם על ראש ישיבה שלא שלא מחשיב את עצמו לראש ישיבה. אז פעם הגיע אברך לרבי מאיר אבוחצירא.
הבן של אבא סאלי.
כן, אז הוא אומר לו, איפה אתה לומד? הוא אומר לו, אני בירושלים, לומד בישיבת פורת יוסף. אז הוא אומר לו, יש אצלכם אברך מאוד תלמיד חכם, שקוראים לו רבי מציון אבא שאול. הוא אומר לו, אברך חשוב, זה ראש הישיבה. אז הבבא מאיר ככה נהנח ואמר, איי, 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 הוא היה אצלי אתמול. ושאלתי אותו מה הוא עושה. הוא אמר לי שהוא אברך בישיבת פורת יוסף. האיש משה ענב מאוד, מצל אבא שלא סיפר לו, אני ראש ישיבה, אני הכל. אני אברך בישיבה.
אתם סיפרתם למשלם על רב חיים מבריסקר, אבא של אבי סלוי, שהיה בחור צעיר, הוא השתוקק מאוד לנסוע לרב שלמה קלוגר, רבה של ברודי. אבל נסיעה הייתה רחוקה והיא עלתה הרבה כסף. הוא היה אברך צעיר, אז הוא בא לעגלון, והוא אמר לעגלון שהוא רוצה לנסוע ברודי, זה מאוד רחוק, אבל הוא מסכים, זה היה עגלון שהיה עושה מסלול ורשה ברודי. אבל כמעט זה רחוק, אין לו כסף, אז הוא יהיה עוזר שלו למשך הנסיעה, אם זה אפשרי, אמר לו כן. אז הוא השיב אותו לידו, ונתן לו להקות בסוסים, ולהיות העגלון, ובקור, ולתקן, והוא לא הצליח להשתלט על הסוסים, וברחו לו לצדדים, והוא גער בו וצעק עליו. ככה עברה עליו כל הדרך בגערות, צעקות וביזיונס. הגיעו בשעה טובה לברודי, אז הוא נפרדו, הוא בכלל לא רצה להגיד לו שלום, רק נזקים עזה לו, חשב לעצמו אותו עגלון. והוא רץ לביתו של רב שלמה קלוגר, התחיל לדבר אותו בלימוד, קיבל אותו בשמחה, דיבר אותו בלימוד, ראה שיש פה אברך עילוי, מאוד כיבד אותו, מאוד נהנה ממנו, קש ממנו שישאר כמה ימים. והוא בשבס כיבד אותו, רב שלמה קלוגר, את ביסלבי לדבר בבית הכנסת. והוא נעמד ומסר שיעור בנוי לתלפיות, כמו שהביסלבי ידע למסור. ובין המשתתפים בשיעור היה אותו עגלון, שהרבה חרדתו, הוא ראה שזה אותו עוזר. אותו עוזר
שעזר
לו, שניסה לעזור לו, ושהוא צעק עליו וגער בו, אולי הרביץ לו אפילו. הוא מיד אחרי שהוא ניגש אליו בבכי, חרדה, וקש סליחה שלו. אמר לו, ביסלבי, אתה גערת בי, שאני לא יודע לשלוט בסוסים, שאני לא עגלון מוצלח. אתה צדקת, הצדק איתך, מה שנכון נכון, היית בסדר גמור.
איי, איי, איי. ביגל רוזן, ראש ישיבת אור ישראל, הגיע ביום הראשון של הזמן לישיבה, אלול, והוא רואה פתאום אבא ובן מחכים לו בכניסה. אמר לו, שלום עליכם, מה אני יכול לעזור? אז הוא אומר לו, אני רוצה להכניס את הבן שלי לישיבה. ביגל לא הבין, הוא אומר, כל המבחנים נגמרו בקיץ, כמו שאנחנו יודעים. עכשיו זה לא הזמן לקבל בחור לישיבה. אז הוא אומר, אני מתנצל, אבל שלח אותי רבי שלמה זלמן אורבך. והוא אמר, הוא ביקש שתקבל, אני הרופא שיניים שלו, הוא ביקש שתקבלו את הבן שלי לישיבה. הרי בגלל שמר רבי שלמה זלמן התחיל לחקור, התברר שהבן הזה למד בישיבה תיכונית. והוא מאוד רצה ללכת לישיבה רגילה, ישיבה קדושה, שלומדים כל הזמן, כל היום. והאבא לא רצה, והיה ויכוח גדול ביניהם. והלכו לרב שלמה זלמן, שהוא יפסוק, מה לעשות? אומר, הרב שלמה זלמן הסכים איתו, שילך לישיבה קדושה, ואומר, אני גם ממליץ על ישיבה בפתח תקווה, ישיבת אור ישראל של רבי גל חוזן, כדאי שתלכו לשם. ורב שלמה זלמן כמובן ידע שזה כבר לא הזמן של הקבלה, אז הוא אמר, תגידו לו שאני שלחתי אתכם, לכן הוא אמר את זה. הוא אמר, ואבא אמר עוד משהו, רב שלמה זלמן אמר, יש לו פה את הטלפון החסוי שלו, שאם אתם רוצים להתקשר לברר, אם הוא באמת שלח, שתתקשרו לברר. ואמר, הוא אמר, ביקש למסור עוד משהו, שאם אתם לא זוכרים בדיוק מי הוא, אז אני הייתי לנחם אצלכם כשישבתם שבעה על אבא שלכם. שמזלמן אומר, אם לא תזכרו בדיוק מי אני, אז אני הייתי בשיבה.
יש סימן.
איי, 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 שמזלמן. אז סיפר את זה רבי גל רוזן בשיבה, שמזלמן על הענווה והפשטות, שרב שלמה זלמן, איי, לא יאמן.
היה פעם ברית,
כן,
של משפחה של רב שלמה אורבך, שהיה שם, או שלמה זלמן אורבך, אחד האחיינים שלו. אז בכיבודים, רב שלמה זלמן אורבך, תכף נתת לו סנדקאוס, האחיין הזה נתנו לו אחד מהחייקס, הוא היה גיס, דוד. אז שקראו לו, לאותו אחיין, הוא רב שלמה זלמן אורבך חייקת, מיד הוא ניגש, רב שלמה זלמן אורבך ניגש. ניסי סיפר לי שהיה באיזה לוויה,
כן,
ובשעת הקבורה, אז עמדו שם הרבה אנשים, ואיזה אחד עמד לפני רב שלמה אורבך, הוא לא ראה אותו, והוא הסתיר, רב שלמה אורבך, כאילו הוא חסך, ממש עמד צמוד אליו מלפניו, אז גיסי אמר לי, הוא שיט את היד, הרב ויינשטוק שליטה, הוא שיט את היד,
שנזיז אותו,
להגיד לו שיזוז, איכשהו, מה לא שיטה לתפוס אותו, ואז רב שלמה אורבך תופס לו את היד, הוא אומר לו, מה אתה מזיז?
עוד ציפור שלו מזלמן, שהוא הגיע פעם לאיזה כנס בתמיר, כנס של איזה ארגון, והוא בא, וכשהוא הגיע, אז בדיוק הרב אוזנר היה באמצע לדבר. רב שלמה זלמן עמד בחוץ וחיכה עד שהרב אוזנר יסיים. ואז היה הפסקה, הוא חשב שהוא סיים. אז הוא נכנס, וכל התסמורת, יומים, מה ימי שמחה גדולה. אבל התברר שהוא היה באמצע הדרשה עדיין הרב אוזנר. וואי, רבי שלמה זלמן, נשבר כולו, וביקש ממנו סליחה מהרב אוזנר, שהוא עצר אותו באמצע והתנצל, וכל הדרך חזור, בכה, בשמה אני הולך לאירועים כאלה, בשמה אני הולך לאירועים, תראה מה אני עושה, אני גורם בוגמת נפש לאנשים, ובדיוק כשהוא בא הביתה, אז חיכו לו שם חסידי ארלוי, שהוא רצו שיבוא לה איזה כנס, זה מאצ'ינג שלהם אולי.
אז היה מאצ'ינג כבר.
רצו שיבוא לה איזה כנס שלהם, לחזק אותם, אז הוא אמר, מה, אני לא יכול לבוא לאירועים, תראו מה אני עושה, אני בא, אני פוגע באנשים, לא רוצה לבוא לשום אירועים. גם הוא היה, כשהוא היה חותם, כל מיני הסכמות, אז הוא היה חותם על אירועים, על דברים, אז הוא היה חותם את זה בסוף, כאילו שיהיה עוד מקום לכל מיני גדולים אחרים לחתום. וכשהוא בא פעם אחת, והוא רואה פתאום את השם שלו, מתנוסס הראשון, הוא חתם האחרון. אז הוא אמר, טוב, כנראה בגלל שעשו את זה לפי סדר א' ב', אני אוהר בך, אני הראשון, אז לכן שמו אותי ראשון, לא באמת שאני כזה חשוב.
ראיתי רבי חיל יעקבזון מספר שהוא היה גר בתור ילד, הוא גדל לבית וגן, מול כל תורה. תמיד שהוא חזר בצהריים הביתה, אז הוא היה ארוע צ'וזנן, שהוא יוצא מהישיבה, מוקף בחורים,
כן.
ומחכה לטנדר, ניסוע הביתה, לוקחים אותו, אוטו. היה מוקף בחורים, אנשים שהיו מדברים איתו עד שהוא נוסע. ותמיד היה לו חלום כזה, הוא היה נעמד שם ביניהם, והוא הרגיש תמיד חלק מהעניין. והיה לו חלום בעצמו לשאול את השאלה. לשאול איזה משהו, שלא יבלטש חזקה, ידוע. הוא מספר שבתור ילד הוא ככה נעמד, והיה איזה רגע של שקל, שזה הנובח הסתכל עליו לרגע. ואז הוא אומר, יש לי שאלה. השם זה הנובח עם כל הרוך והבעיות והחיוך הכנה, מתכופף אליו, פונה אליו, ואומר לו, מה השאלה? הוא אומר, נהייתי אדום כולי, לא לי שום שאלה. חשבתי מיד איזה שלשאול איזה שאלה, מהרבי בחדר, משהו. ואז שאלתי אותו שאלה, הוא אומר, בחדר שאלתי שאלה הזאת לפני כמה זמן, וחטפתי סתירה מהרבי על השאלה הזאת. אבל היה לי שאלה אחרת, אז שאלתי גם אותו. שאלתי, כתוב, אומרים, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל,
פיקוח.
פיקוח רב עולם תורה ומצוות, ושאלתי אותו, אם השם כל כך אוהב אותנו, רוצה לזכות אותנו, לא צריך להוריד לנו מצוות, מה צריך כזה הרבה? אז שזה היה נורא בחייל, אמר לו, ילד, שאלת שאלה נפלאה. הוא אומר לו, איך אתה מלביש את הנעל? נכון, אתה למדתם שיש בשולחנו, איך להביש נעליים? הוא אומר, אני מיד ידעתי, אמרתי להכניס ברגל ימין, אחרי זה להכניס ברגל שמאל, לקשור ברגל שמאל, ואחרי זה לקשור ברגל ימין. ואז שאלתי רבי שמעון זלמן אוירבך, אם לא היה את ההלוכה הזאת, איך היית מלביש? אחד אחד או שתיים ביחד? או שהוא אמר לו, גוי, גוי שלא יודע, שולחנו, שלא... איך הוא מלביש, שתיים ביחד או אחד אחד? אז אמר לו, אחד אחד. אמר לו, תראה, הגוי מלביש את הנעליים, ואתה מלביש את הנעליים. אתה כל יום עושה מה שהשולחנו אורך אמר, קדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אמר, בוא תעשה את זה כמו שאתה הולך רגיל. הוא אומר לו, הוא הצביע לנעליים שלו, והוא אומר לו, תורא אלפי, עשרות אלפי פעמים ללבשתי נעליים, וקשרתי שרוכים. יש מאחורי רכבת, מלאה במצוות של קשירת נעליים. זה הקדוש ברוך הוא, ככה הוא חייך ואמר לי, אונו המיילים והם המיילים. אנחנו קושרים את הנעליים והם קושרים את הנעליים.
לנו יש שכר.
אנחנו קושרים את הנעליים, מקבלים שכר, והם קושרים את הנעליים ולא מקבלים שכר.
וואה, מדהים, מדהים. טוב, שיהיה גוד שבס, שרקו יחד באברום, נו. פרשת בעל לא יזחוק, כמו חסיד ללוב נלהב. אני מקווה שאתה עולה למירון לשבת.
לכם יהיו נציגים במשפחה במירון.
לא יודע על מה אתה מדבר, אבל נו, מה איתכם?
אם דיברנו על הנובה, אז אני זוכר שהייתי בחור, הרבי הקודם, רבי שמעון נסונוטה, אז היה איזה שנה אחת שסיפרו שלרבי סידרו שם חדר, מיטה ממש במתחם של הציון, מי שמכיר שם יש שם.
קומה למעלה שם.
כמה חדרים, קומה למעלה, קומה למטה, יש גם איזה אחד, שתיים. והרבי כדרכו בקודש, הוא היה ענב גדול, הוא היה עושה הרבה דברים, והוא אומר שלא לספר את זה, הוא היה הולך קונה דגים בעצמו, מבשל אותם לכל הציבור, ולא נותן שיעזרו לו ולא שיספרו. והוא קם מוקדם כדרכו באמצע הלילה, והוא רואה שם איזה יהודי מסתובב, ואותו יהודי לא יודע מי זה הרבי מלילוב, לא הכיר, הוא שואל אותו, שואל את הרבי מלילוב, והוא אומר לו, תשמע, אין לי איפה לישון, אני חושב שבלילה אני מאוד אוהב, יש לך אולי איזה מיטה פנויה? אמר לו, בטח. לקח אותו לחדר שלו, נתן לו את המיטה שלו, השכיב אותו, חיסה אותו, וישב לידו ואמר את התהילים ואת הלימוד שלו, את הספרים שלו, ככה עד הבוקר. עליו ראו את הנובה.
וואי, וואי, וואי. ממש תזכו להתחזק עם כל ה...
גם אתם והשלירים שלכם.
איזה רשם.
שיהיה גוד שבס לכולם.
שיהיה גוד שבס, שבס אל הליה.
שבס אל הליה, גוד שבס.
להתראות.